אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, חוץ מבסוף שבוע, אני יודע, לא כל יום, אבל בכל ימות השבוע. ואפשר למצוא אותנו גם בסקטים, בכל שעה שתחפצו, גם בסוף השבוע, אם ככה אתם נוהגים. אם אתם בסוף השבוע לא מדליקים מכשירים חשמליים, אז לא, אי אפשר.
אורך את התוכנית. חשוב שאתה אומר להם איך בדיוק להתנהג, כי הם לא ידעו, הם היו עובדי עצות. אני חש... איך לנהוג, והנה.
אני חש שזו תקופה שבה צריך להסביר לאנשים, כמו דיברנו על זה שהסבירו בכתבה הזאת על הספרי קפה, מה לעשות עם הספרים.
מה עושים עם ספר קפה.
שאתה לא סתם קונה ספר פותח.
אתה מניח אותו על השולחן.
מניח אותו במקום ספציפי. ואתה לא...
אז אתה רוצה להסביר להם מה לעשות עם התוכנית הזאת.
אתם הולכים למכשיר שלכם בטלפון, אתם לוחצים על האפליקציה של כאן, שם אתם הולכים לרדיו.
עכשיו, מה הקטע? הקטע הוא שכאילו, אנשים שמאזינים עכשיו לתוכנית, הם יודעים כבר מה עושים.
או שלא.
הם יודעים, הם כאילו, הנה, הם הגיעו עד הלום.
או שהם בטעות הדליקו את הרדיו.
אז שלום לכם.
שלום לכל המאזינים החדשים.
אנחנו מה שכרוך.
יש גם אפליקציה. עורכת התוכנית נועה בן הגיא, על הביצוע הטכני חן עוז, שלום לשתכן, שלום מה יעשה לה.
שלום לך, יובל.
את עולצת כי יום אהבה היום?
ברור.
יום אהבה היום, ולנטיין.
יום אהבה לועזי.
הלועזי, האמיתי זה בט"ו באב.
נכון.
אבל אנחנו כל סיבה למסיבה בימים כאלה.
בדיוק, אנחנו מאוד שפופים, אז למה שלא נחגוג את האהבה?
זה ימים, אפשר להגיד, נכון? אלה ימים של
שנאה. לא, אני בסדר היום דווקא, הבוקר.
אלה ימים אבל של שנאה, אלה ימים של ריב.
מה פתאום?
לא שמת לב? יש פה הרבה מאוד חוסר הסכמה. אז אנחנו נאחזים אפילו באהבה של הגויים.
נכון.
בכל העולם חוגגים את הדבר הנפלא הזה, האהבה.
הדבר הנפלא הזה.
יש לי בראש את הכומר. את הכומר. marriage. את הכומר בנסיכה הקסומה.
marriage.
marriage.
נכון, נכון.
אז אנחנו נחגוג את האהבה היום בדרכנו, כן? כי אנחנו לא... לא... לקרוא לזה חגיגה של אהבה, אני לא חושב שאפשר.
לא, אבל השיר הראשון שבחרתי הוא שיר אהבה...
מה בחרת? מה
בחרת? לא,
אל תסתכל, אני מסתכל, אני לא מגלה.
אל תגלה, אוקיי.
אוקיי, בואי נספר לאנשים מה אנחנו הולכים לעשות היום.
כן.
אנחנו רוצים לחשוב על היום מה זאת אהבה בכלל, כן? כי... או איך מממשים אותה.
היום,
בימינו. היום, בימינו. כי אני חושב שבשנים האחרונות קרו לנו שני דברים שהיו התאבכות בונה.
התאבכות בונה?
כן. זוכרת?
מה זה התאבכות
בונה? כבר הסברתי את זה בתוכנית.
אז תספר עוד פעם.
מונח, אני חושב, מפיזיקה, שבו שני כוחות נפגשים, ונוצר כוח גדול יותר, במקום התאבכות הורסת, שאז הם מבטלים האחד את השני. לא. כאן נוצרו שני, נפגשו שני כוחות שיצרו משהו, אפקט גדול יותר. שני הדברים האלה, לדעתי, זה ריחוק חברתי ותקשורת דיגיטלית.
אוקיי.
שתי מעלומות כואבות ומדויקות על מימוש האהבה, לדעתי. גם מצד אחד אמרו לנו שאנחנו צריכים לשמור על מרחק אחד מהשני, בזמן שכל מה שרצינו זה חיבוק. אופן אושי חם שיגע בנו. אבל גם מצאו לנו פתרונות דיגיטליים שמייתרים מגע אנושי. זום. אתה יכול להיות בזום, ולא צריך לגעת.
לא צריך לצאת מהבית. אני מתה על זה.
בזום אתה יכול לראות, פעם, איכשהו היה נגיד הודעות סקס כזה, וזה. עכשיו אתה יכול לעשות הכל בזום. אבל זה לא טוב נראה לי. אני לא יודע. אז האם אהבה בכלל יכולה לשרוד עולם שבו לא כדאי לגעת וגם לא חייבים? אנחנו נשאל את השאלה הזאת את עצמנו, אבל גם את דוקטור יחיל צבן, הוא ידבר איתנו על העבר, על ראשית האהבה בספרות העברית, ומדוע היה לכותבים שלה כל כך קשה להתמסר לאהבה.
ועל נשיקות. ולמה נשיקות בספרות העברית זה דבר מגעיל?
יואו.
מה יש להם?
אני לא יודע.
הציונות ממש עשתה שמות פה.
אבל אולי מההסבר שלו אנחנו נלמד משהו גם על המצב הנוכחי שלנו. מה הדיגיטציה עשתה לנו? מה עשתה למוסד השידוכים אולי? גם השידוכים זה משהו שיכול לקלקל אותנו. אז אנחנו נשאל אותו, מה אפשר לעשות כדי להתגבר על הפונקציונליות האיומה של מעשי האהבה בימינו? עם בועז לוי, איש הטכנולוגיה שלנו, אנחנו נדבר על ספרות שמציעה פתרון עתידני אחר. את יודעת, אם כבר, אז כבר. האהבה בין בני אדם לרובוטים. נייתר את בני האדם לגמרי. אם הבינה המלאכותית יכולה להפוך כותבים וציירים ומתכנתים ומקפלי כביסה למיותרים, למה לא בני זוג? תחשבי, זה יופי.
אין התנגדות אבל, או שאתה יכול לתכנת אותו מתנגד.
למה צריך התנגדות?
כי מה, זה יותר כל... מעניין.
לא, מה, יותר מעניין.
כן.
רובוט עושה כל מה שאת רוצה.
לא, זה לא כיף.
בכל המובנים.
לא, לא, אנחנו נתכנת אותו להתנגד. בסדר, כל אחד והרובוט שלה.
כמו במטריקס, את אומרת. הם עשו להם עולם מושלם מדי, אז בני אדם התקוממו, הם לא יכולים, צריכים שיהיה חרה.
לא, זה לא מושלם שעושים כל מה שאתה רוצה. אתה חושב שזה מושלם, אבל בעיניי זה לא עולם מושלם בכלל.
אני לא יודע, זה מעולם לא קרה לי. בואי ננסה ואז אני אדווח. טוב, אולי אבל אנחנו נגלה שגם זה לא מושלם, שגם כל הבעיות שחשבנו שריחוק ודיגיטציה יפתרו יחזרו אלינו בסיבוב.
אוקיי, בין העבר לעתיד וכל הדבר הזה, אנחנו נשמע גם משוררים קוראים שירי האהבה שהם כתבו, אז בואו נתחיל עם הדבר הזה. אנחנו מתחילים עם שיר של המשוררת סתיו אטלן, מתוך הספר של הראשון, פלשבק. ספר השירים השני שלה, אגב, עורב משוגע, יצא בהוצאת טנג'יר, יצא, בשבוע שעבר.
כן.
אוקיי, הנה, בואו נשמע.
מאיה. היא מחבה ג'וינט בספל קפה בוץ ומתפשטת מול המצלמה. התפרץ לי מהפה הרגש, בשבילה הדופק שלי כספית רועדת. לשון רכה פותחת את התריסים שלי, צעד על צעד, כשלבים בסולם. שולחת לי נשיקות רטובות שמתפרקות על המסך לאלף פיקסלים שבורים. שתי אצבעות מגששות בתוכי.
נשיקות מתפרקות על המסך לאלף
פיקסלים. אני אוהבת את זה כמובן.
זה פשוט...
זה ברור, נכון.
ברור, ברור, אבל...
סתיו אטלן זאת הייתה.
זה מושלם, אבל זה בדיוק העניין, נכון? מה עושים עם הדבר הזה?
הפיקסלים, מה עושים עם הפיקסלים?
הפיקסלים האלה. ושל מי האצבעות? אנחנו אז נדבר באמת... על עבר ועל עתיד ועל דרכים שבהן אולי הדיגיטליות מאפשרת לנו לנהל אהבה מרחוק וסקס מרחוק. שמענו כל מיני דברים בתחקיר לתוכנית הזאת.
כן.
גילינו כל מיני דברים.
גילינו דברים, נכון.
אתה באמת יכול לעשות כל מיני דברים. זה לא רק וידאו. אתה יכול להפעיל מכשירים מרחוק וכל מיני דברים. תאמיני לי, הייטקיסטים, וואו. כל הכבוד לכם, חבר'ה בהייטק. על זה ש... בין תוכנות לזיהוי פנים, אתם גם חושבים על סקס מרחוק. כל הכבוד לכם. אבל בעצם תמיד הייתה לנו טכנולוגיה שנועדה לגשר על פערים גיאוגרפיים ברומנטיקה. היא פשוט השתפרה מאוד והתקצרה מאוד. אבל לרגע ליום האהבה, חזרתי לספר אהבה יפה, גם עם עצוב וטרגי, נקרא אהבה עד כלות. זה אסופת מכתבים ארוכה בין דוד פוגל לאשתו השנייה עדה. החל מהפגישה הראשונה שלהם, ולאורך 15 שנים, במהלך 15 השנים האלה, היו לשניים בני זוג אחרים, והאפשרות לממש את האהבה הייתה מוגבלת לא רק בגלל המרחק, אלא בגלל כל מיני נסיבות החיים. כל הטוב הזה הובא לנו...
נסיבות החיים של המאה ה-20, של המחצית הראשונה של המאה ה-20, בוא נגיד. כן, נסיבות חיים קשות.
כן.
דוד פוגל בסוף גמר את חייו באושוויץ.
כן.
לא, רק רציתי לציין, למי שלא יודע.
זה היה טרגי.
נסיבות החיים, זה נשמע כזה,
לא, אבל...
ברילוקיישן ולונג דיסטנס.
לא, היה להם לונג דיסטנס לפני שהוא מת באושוויץ, כן?
כן, כן, אבל עדיין, היה קשה במאה ה-20.
זה נכון, היה תקופה שהיה נראה בסדר, אבל אז התברר שלא.
נכון.
את האנתולוגיה הזאת, את האסופה הזאת של המכתבים, הביאו לנו נגיד פרופסור דן לאור ודוקטור רחל סטפק, וזה ספר נהדר. בעיקר, אני חייב להגיד, בגלל המכתבים של עדה. אז אנחנו נקרא עכשיו מתוך מקום שפתאום יש אפשרות להיפגש, כן? דוד פוגל בפריז, עדה בהמבורג, היא מבטלת את אירוסיה לגבר אחר, והיא רוצה לבוא אליו, זה באירופה של 1925, וככה עדה כותבת, סליחה, לדוד, בגרסה שלהם לוידאו צ'אט. זה הגרסה שלהם לוידאו צ'אט, נכון? במכתבים ששבועות חולפים עד שמקבלים עליהם תשובה. אלמלא הגיע היום המכתב שלך, הייתי עצובה מאוד. אבל הוא הגיע, ואיתו חזר מצב רוח שונה. ביומיים האחרונים הייתי שקטה מאוד. הסבל הזה יימשך כל עוד אני כאן. המצב ישתפר רק כשאתרחק וכשישפיעו עליי רשמים חדשים. אני חייבת לגמור חשבון עם חיים שעוד לא מתו, כי הם עדיין מדממים. זה דבר יפה. היא כותבת נהדר. דוד, אתה הרי מבין שבלי שהרבה במילים, מה קורה בתוך הלב הטיפש שעליו אתה מדבר. לב כזה הוא דבר משונה. כשאגיע לפריז, ניקח את שני הלבבות שלנו ונשלח אותם לטייל, כדי שקודם כל נוכל להיות שמחים ומאושרים. הלוכן? אני מסוגלת להיות אליזה ושמחה למדי, וכאן מעיק עליי הצחוק שאינו יוצא. אבל בפריז זה יהיה אחרת. או, שם אבקה מן הקליפה, או תראה שאפתיע אותך. בתמורה, אזכה לראות את העיניים הגדולות שאני אוהבת כל כך. בלי משקפיים. מכתבתך מהיום היה חביב מאוד, ואתה מילאת 4 עמודים שלמים, אינך עושה זאת תמיד. ובכן, בקרוב, בעוד 10 ימים, נתראה בפריז. האם אני די יפה בשביל אותה עיר של נשים יפות? גם אני אוהבת לראות נשים כאלה, יחד איתך אשלח אליהן מבטי הערצה וביקורת בלא קינה. אני מצפה בשמחה לכל הדברים החדשים, לכל הפרצופים החדשים והלא מוכרים. שנינו נשב בבית קפה ונתבונן בהם ונצחק הרבה. ומדי פעם מותר לך להביט גם בי.
זה נורא עצוב.
זה עצוב, אבל זה יפה.
ומדי פעם מותר לך להביט גם בי.
היא רוצה לפרגן לו.
סליחה, עד שאנחנו כבר נפגשים, אז אתה ביט רק בי.
את בקטע של כאילו, the old ball and chain, נכון?
לא, כל הזמן אתה נפרד. לא, כשאתה פה מולי, תסתכל עליי, מה זה? טוב, בוא נשמע שיר, עוד שיר של משורר נדב נוימן הפעם, שהוציא עד עכשיו 2 ספרי שירה, נאמן, ואין מקום שלא מלא, נדב נוימן, הנה.
מסע אל העבר מה? בלילה, אחרי שהאורחים הלכו, שמת עליי את הראש ונשכבת. מחווה תנועה עדינה כדי שאלטף, השיער היפה והחלק שלך נשפח מעבר לאוזנך והלאה אל הספה, מתוך נקיקים בלתי נראים בעורך שהצטמרר מאוויר הלילה, המואר באלף מנורות מבתים שכנים, והרגשתי לרגע איך נקשרת אליי בחוטים שקופים כאילו הם יחזיקו אותך בריחוף הזה בחלל האין סופי, מלא החרדות והדאגות מחוסר הקצוות שלו שעושים אותך נרעדת וחסרת שקט. ישבתי על הספה בתוך הסלון שבדירה החדשה שלנו שבבניין חפור מעט באדמה שעוטפת כדור שינה סביב השמש ואיתה במסע משותף לעבר מה? לאן הם נוסעים בלילה הבלתי נגמר הזה ואיזה כיוון יכול להיות להם בכלל? כשנרדמת יצאתי אל המרפסת והיבטתי אל השמיים. לא היו כוכבים, האור של העיר הסתיר את כולם, אבל חשבתי שאני יודע איך קוראים לכוח הזה ששומר על הכל יחד במסע הנצחי אל העבר מה.
אנחנו כמובן בתוכנית מיוחדת ליום האהבה, ואנחנו עכשיו חוזרים לעבר, אולי כדי לראות שבניגוד למה שתמיד אומרים, לא היה יותר טוב פעם. זה תמיד מנחם אותי בצורה
למה?
טיפשית.
Okay.
כי אני אדם מוגבל. Mm. אדם מוגבל. מה יש לו בחיים?
לא חלוק עליך.
לחשוב שיכול להיות יותר טוב, זה לא נתפס בעיניי. אז נסתפק בזה שתמיד היה גרוע.
Okay.
לפחות לא על פי העדות של הספרות העברית, אם אנחנו מתייחסים אליה כעדות מהימנה. מה אני חושב? אני חושב שאנחנו היום אומרים, אוי ובוי, זה נורא, הם עושים את זה דרך פיקסלים וזה וזה, ואנחנו ככה סבא סבתא. אבל פעם לא הייתה טכנולוגיה ששיבשה לנו את התקשורת האנושית והמינית, ובכל זאת, לא נראה שהייתה שם איזו חגיגה מוצלחת במיוחד, לפחות שוב, לפי העדות של הספרות העברית. אז אנחנו רוצים להבין מדוע, ביחד עם חוקר הספרות דוקטור יחיל צבן. שלום יחיל.
היי, שלום, מה נשמע?
אז אנחנו מדברים על, בעצם על ראשית הכתיבה בעברית פה, ואתה מציע לנו להתחיל בנשיקות.
כן, מה הקטע עם נשיקות?
הקטע עם נשיקות.
זה מאוד משונה באמת, בגלל שאם אנחנו קוראים את במיוחד את הסיפורת העברית, במיוחד בשנותיה הראשונות הציוניות, וגם בהמשך אנחנו מגלים שהיא עמוסה ועשירה בנשיקות משונות, נוראיות ואפילו דוחות, שנכתבו על ידי טובי הסופרים, שבמובן מסוים השקיעו את כל מרצם ומחשבתם בלקלקל את הרגע המופלא והאינטימי הזה.
תן דוגמאות ותסביר גם למה הם עשו את זה.
אולי לפני לפני כן אני אגיד שאנחנו ממציאי הנשיקות הגדולות, כלומר לא ממציאי, אבל אנחנו, התרבות העברית צמחת על שיר השירים, נופת תקוף נשפתותיך קלה, דבש וחלב תחת לשונך, וריח סלמותייך כריח על לבנון, כלומר, יש אילנות גבוהים להתעלות בהם, והנה, אנחנו, אם אנחנו מדברים על דבש וחלב תחת לשונך, אז בואו נתחיל עם התיאור הנשיקה הנורא מכולם בספרות העברית,
okay.
וזה של בשכול וכישלון של יוסף חיים ברנר. אני ממש קורא כמה שורות, כל אחת נוראה יותר מקודמתה.
כן.
הוא אימץ אותה בזרועות רפות, שמע את דפיקות לוח ליבה החלק, העתיר על שערותיה נשיקות לוחשות, דוממות, צורבות, תחופות. היא הוציאה מיד גניחה נוראה והתלכדה בו בהשכחה עצמית גמורה. רגעים ממושכים לא הרפתה ממנו, עבודת השתונות, העניקה ללחייו, לאורפו ולשפתיו נשיקות, נשיקות ונשיכות, נשיכות דם, ובסופן של הנשיקות, יעקה.
יעקה?
יעקה. ברמן התקלקל במלבושה, כפתור באחורי העבודה ניתק, נקרע. חזק כאילו נשם נשימות אחרונות, וגלים קטנים שלו באו אל החוף כאילו ילעו דם. ריח רע, ריח בליה וכבות מקולקלות, החל להתנודף מן הפיות ומן הגופים. וכשבא גם מצידה, העייפות נעצבה מאוד. שעה ארוכה אחר כך, לא מצאה כל עניין לענות בו, ולפני לכתה לחשה. מה הייתה הזאת? מה היה פירושן של הנשיקות הללו?
וואה, זה נורא.
אבל זה כל כך ברנר, מצד שני.
צריך להגיד...
כאילו, אתה לא יכולת לצפות ממנו למשהו אחר, מהדבר הזה.
צריך להגיד שזה גם, בכל היצירה של ברנר, זה רגע המימוש המיני הגדול ביותר. אין שום דבר יותר גדול מזה מבחינת גבר ואישה שעושים מעשה.
כן.
זה המימוש המיני הגדול. אבל בספר הזה צריך להגיד, לא בטוח שהשניים האלה נמצאים עם מי שהם רוצים להיות.
אבל זה באמת מעניין שדווקא ברגעי ההתלכדות הללו, דווקא אתה מגלה שהרגע הזה באמת של המימוש, במובן מסוים הרגע שבו האהבה מתממשת, היא כבר הופכת לאהבה נכזבת. שיש איזשהו רגע בספרות העברית שבו הם מתנשקים, ואני הבאת לכם את הדוגמאות הכי בוטות כמובן, אבל יש דוגמאות אחרות לא מספיק... נוראיות שבהם הנשיקה היא פשוט רגע של אכזבה ושל כאב. למשל, הוא הלך בשדות, אני קטע שלא הבאתי, הוא מנשק אותה והראש שלה נכבט בגזע של עץ אורן, ומחטים מתחילים לנשור לה על הראש ועל העורף, והיא כולה ככה נשרטת וסובלת בזמן שהוא מעתיר עליה נשיקות. אז זה באמת מאוד מאוד מעניין.
אז איזה עוד דוגמה איומה ונוראה?
כן, מה עם עגנון? מה עם עגנון?
אצל עגנון זה אחרת. אצל עגנון זה תמיד כפול. תמיד גם יש איזושהי הנאה גדולה, וגם יש משהו מתחת לפני השטח. אז בואו נקרא. ידיה ליעטו את ידה ואת ליבו. ראשה שקה כמעל כתפו. אני קורא מתמול שלשום על אהבתם הגדולה של יצחק וסוניה. זקף עצמו והחליקה על ראשה ותלעו כמין קמה על ליבו. לבסוף הגביע את ראשה ונשקו. זו הנשיקה שהשתמר בפיו משעד גסיסתה של אמו. אף סוניה נשקתו ליצחק. הנשיקה הזו לא הייתה נשיקה בתולה. הועיל ולגלגה עליו היא מפייסתו, ואינה מפייסתו כאותם שמנשקות לתוח. אלא מניחה פיה על פיו ושיער שבשפתה העליונה לסוניה ספמפם, שכל הימים אינו נראה, מחליק והולך עד כלות הנפש. טובים היו ימים אלו, אבל ימים שלאחריהם לא היו טובים. אשרי מי שנשק נשיקתו הראשונה לנערה שעדיין לא נשקו אחרים, ואוי לו למי שנשק נערה שכבר נשקו אחרים לפניו.
אפילו להתנשק אי אפשר?
אי אפשר.
בתולין נפכו להיות משהו מאוד מאוד נוקשה.
כן, זה, עכשיו, שאלת הנשיקה קצת משבשת את הספרות העברית מכמה טעמים. הטעם הראשון זה שלפי דעתי, לפחות, המושג אהבה, עד כמה שהוא נשמע לנו היום משוקע ומורגל בתרבות, הוא חדש לספרות העברית. ספרות העברית היא ספרות שצומח מתוך מסורת של שידוכים, ולא מתוך מסורת של רומנים גדולים עדיין. פה ושם יש, אבל זה עדיין כל סיפור הנשיקה עדיין לא הוטמע. וכל שאלת האהבה היא שאלה מאוד מאוד גדולה. מה פירושם של הנשיקות, שואל ברנר? מה זאת אהבה, שואל ביאליק? מדוע אנחנו שרים את שירי על עיני התחלת האלה, שואל לילין בלום? הרי אנחנו אף פעם לא היה אכפת לנו מהאהבה. זו סוגיה מאוד מאוד מעניינת. יש מין תפיסה קצת זרה, תחושה שמין נשיקה זה דבר שהוא זר לתרבות היהודית.
כאילו מה שאנחנו צריכים לעשות זה פרו-ורבו, ומה אתה צריך נשיקות בפרו-ורבו, זה החלק הלא נכון.
כן, אבל חבר'ה, יצאו מהישיבות, וכאילו מה עכשיו אהבה רומנטית, מה זה?
בדיוק, וזה נורא נורא מצחיק, כי בשלוש מסות על המיניות, פרויד, שהוא בעצמו יהודי, אני חייב להקריא לכם את זה, זה משהו מטורף, משהו כותב.
יאללה.
הוא שואל שאלה על הנשיקה. מדוע מגע השכבות הריריות של השפתיים בין שני אנשים זוכה להערכה כל כך גבוהה אצל לאומים רבים? למרות העובדה שחלקים אלו של הגוף אינם מעורבים בפעילות המינית, אלא משמשים כניסה למערכת העיכול.
וואי, וואי, פרויד, לא הבנת חלק מרכזי, יש עוד כל מיני דברים שם.
אבל את כל שאר הדברים שאימצנו ממנו, ובעצם הבן אדם לא מבין כלום, זה בעיה.
זה פשוט מדהים, עכשיו, ממש כאילו אתה צריך להיות באמת יהודי שמגיע מאיזה שטטל, או ממשפחה של שטטל, להגיד את האמירה הזאת, שמצד אחד היא מבריקה, ומצד שני היא לוקחת את הנשיקה, והופכת אותה לאיזושהי פעילות פיזיולוגית,
כי האהבה שלנו היא פונקציונלית. אנחנו צריכים ליישב מדינה וכל עוד...
זה דבר אחד היה הישיבה, ואחר כך יש את הציונות, שזה כן. סיפור אחר גם.
הפרור וו אבל מאחד בין השניים, כן? אתה צריך להקים דור חדש, ואת הדור החדש מקימים דרך שני איברים שהם לא השפתיים, אז נשיקה נכון, תעזבו אותנו.
אני ממש מסכים איתכם, והרומנטיקה היא דבר אירופאי, והוא דבר בורגני, ופה לא באנו להתנשק עם כל הכבוד.
תגיד, איך פותרים את זה? אבל אתה יודע, עברו שנים, ונהיינו מתוחכמים יותר בהרבה, ולא הרבה הרבה.
לא יודעת לגבי מתוחכמים.
מה היה מרימה גבות כאן? כזה הרבה.
לא, אבל היום יש את העניין הזה של אהבה רומנטית, זה מוכר, אתה יודע. זה נהיה דבר.
כן, אהבה רומנטית זה תמיד מחר, ואפשר גם לחשוב גם על הספרות כאיזשהו, על הנשיקה המקולקלת בספרות, כסוג של ממש ערעור והתנגדות לאהבה הרומנטית, במיוחד לכל הסרטים ההוליוודיים ולכל הנשיקות שהן קולנועיות, שהפכו ממש למין סטנדרט, אז בספרות אתה מציג תפיסה אחרת של אהבה. ועדיין נשיקות מוכרות גם עכשיו בכל הרומנים הרומנטיים הזולים. אבל אם אתה סופר רציני, אתה יודע שבסופו של דבר, נשיקה טובה ואהבה טובה הם משעממות.
נכון, 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 זה לא יכול ללכת. יש גם את העניין של השידוכים, של איך אנחנו משדכים. עכשיו, כשמשדכים שני אנשים מאוד מאוד צעירים, אז זה לא אהבה רומנטית, אין אהבה רומנטית.
לא, זה ממש עסקה כלכלית,
נכון.
תיאולוגית. אז זה ממש לא אהבה רומנטית, אבל אולי נקרא מה שחנוך לוין, 40 שנה אחרי אגנון, כותב, לא פחות נורא מאשר ברנר.
אוקיי.
כך גם אתה באור הכחל, אני קורא מהטקסט מפח נפש, כמובן.
כבר מעורר המון תקווה לאיזה משהו נשגב שעומד לקרות שם.
כך גם אתה באור הכחלחל המועט שבא מן הירח על הים, ניסח עליה לרגע מין קסם, והבחור עצם את עיניו כדי לזכור ולשמר בדמיונו את הקסם הזה, וקירב את שפתיו לשפתיה ונשק לה. שפתיה היו צוננות כשפתיו שלו, ולמגען חש כאילו נשק מלפפון. לכן גם היא כמו מחכה לבחור עם קסם, שאליו היא באה בזרם אז כל ריר תשוקתה ולעת אהבתה, ואין לה בחור כזה.
אין, נשיקה עם מלפפון, זה הטופ שאנחנו יכולים לקוות לו.
אבל אני אתן עוד הסבר קטן אחד, אוקיי? שאולי הוא קצת מעניין, וזה ההסבר הפמיניסטי, שהוא מאוד מאוד מעניין, כי יש מחקרים מרתקים על אהבה מנקודת מבט פמיניסטית, ואחד הדברים שהחוקרות הללו מראות, זה שעבור בספרות, במיוחד הגברית, וגם ספרות גברית שנשים כותבות, האהבה זה משאת נפשה של האישה. זה מה שהיא שואפת אליו, זה מה שהיא רוצה. ואילו אצל הגבר, זה שלב בקריירה. כלומר, זה שהוא מתאכזב מהנשיקה, זה בסדר, כי הוא צריך להשיג דברים גדולים יותר. אז, ובספרות נשית, אם היא מתנשקת, זהו, היא הגיעה למנוחה ולנחלה.
אהה.
כן.
טוב. אז אנחנו נצטרך לחכות לנשיקה הספרותית המסעירה בהמשך. דוקטור יחיאל צבן, תודה רבה לך על השיחה הנהדרת הזאת.
תודה לכם, כל טוב.
תודה רבה, ואנחנו נחזור עכשיו להווה שלנו עם המשוררת שני פוקר, שכתבה את הספר מחצית חביוני, תקרא שיר שלה, שיר אהבה.
הושכחתני פילגשי כחוך בין חוכים, ודלקתי כך להישכח. נשכחת פילגשי אני, ושוב אני תלוקה לטבוע שפל. בני אדם, פני כפל. רוננים השפלה במיטה, אך לא בציבור. אני דלוקה כי פילגשי החדשה, לא בחיבור, לא בחיבור, לתמרית זרם אדם של מסרונים. בין חברים, שכחתני, פילגשי, במלוא אונים, ודלקתי עת להתמעט בשוליותם של עיקרים, ודלקתי גץ להתרוצץ כעיקרה בת עיקרים, לסוב מפח אל פח אל פחת, כזבוב גומה אל הצלחת.
חזרנו, אנחנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד חג יום האהבה, ולנטיינס דיי.
חג האהבה.
הלועזי.
כן.
אוקיי, דיברנו על העבר, על הדבר הלא משהו הזה שהיה לפחות לפי הספרות העברית, אבל אולי העתיד יהיה טוב יותר. אנחנו נמצאים, אמרנו גם שאנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו נדרשים לריחוק חברתי, נדרשנו לזה, והדיגיטציה מסתבר מאפשרת אהבה בשלט רחוק. וזה בטוח משפיע על מעשה אהבה בימינו, אולי לא לטובה, לא יודעת, אולי הוא משבש לנו בכלל את התקשורת אחד עם השני. שמתי לב שהצעירים סביבי נורא מתלהבים מזה, אבל אני פחות, בסדר, זה לא נועד.
אנחנו מיושנים כאלה.
אנחנו מיושנים כאלה. השאלה היא מה יהיה בעתיד, אולי בעתיד הכל ייפטר, כי אנחנו לא נצטרך לאהוב אחד את השני, אלא נוהב יצורי בינה מלאכותית. אז יהיה לנו את ה-GPT-3 שיכתוב את הרומנים שנקרא, ורובוט שיספק אותנו רגשית ופיזית. אולי בעוד דרכים, אני לא יודעת. גם הספרות עוסקת באפשרות הזאת, וכדי לדווח לנו על העתיד הרומנטי הצפוי לנו, איתנו, בועז לוי, סופר ומחזאי, כותב על בינה מלאכותית למוסף הארץ, הוא מגיש הפודקאסט, עושים תוכנה, והוא גם מרצה בבצלאל, המון כובעים, שלום בועז לוי.
היי, שלום, חג שמח.
חג שמח לך גם. אז מה הספרות מציעה לנו בעניין הזה של יחסים עם רובוט? איך זה עובד שם?
היסטוריה נורא מעניינת של הספרות והעניין של רובוטים או מכונות, לפני שרובוטים זה דבר יחסית חדש, נאמר, אז עוד לפני כן, כל מיני בובות מכניות ומכונות, זה הולך ממש רחוק. הדוגמה הראשונה היא דוגמה ממש מהזמן, מהעת העתיקה, פיגמליון, בוודאי אתם מכירים.
נכון.
כן.
סיפור שמתועד שאובידיוס הוא הראשון ממש שסיפר אותו במלואו במטמורפוזות, ושם יש לנו מלך שהוא פסל גם, שהוא בונה פסל משנהב, ומתאהב בפסל, בדמות האישה שהוא בורא ככה מהפסל, ואפרודיטה נותנת לו את מה שהוא מבקש, והופכת את הפסל שלו גלתיה לאישה, לדמות אמיתית, ונולד להם אפילו בן פאפוס. הכל מתרחש בקפריסין, מאוד קרוב אלינו, גם פאפוס, זאת העיר פאפוס. אבל מה שמעניין פה זה באמת דוגמה ראשונה למשהו שנבנה, יציר ידי אדם, כן? לא אורגני, שהופך באיזה פלא למשהו אמיתי, ויש התאהבות, ההתאהבות קורית לפני שגלתיה הופכת לאדם. זאת אומרת, היא מתרחשת בשלב המכונה, והסיפור של פיגמליון התגלגל המון גלגולים, אולי הגלגול הכי מפורסם זה פיגמליון של ג'ורג' ברנרד שו, שהפך אחרי זה לגברתי הנאווה. כן, שם זה לא ברובה מכנית, אבל זה עדיין דמות שהגבר, אותו פרופסור, כאילו בורא אותה.
נכון, מחנך אותה, מגדל אותה.
מחנך אותה, בדיוק. אז יש פה את האנלוגיה הזאת, אבל מה שנורא מעניין לי לנהנו, איך להתקדם ונשמע איך זה מתפתח, שאיך קוראים לאותה גלתיה בסיפור של ג'ורג' ברנרד שו, אלייזה דוליטל. ואלייזה דוליטל מוכרת הפרחים. השם אלייזה היא גם הצ'טבוט הראשון הכי ידוע משנות ה-60.
נכון.
הצ'טבוט, כן, האלגוריתם שאפשר לדבר איתו, וזה לקוח ממש, זאת אומרת, זאת התייחסות לאותה אלייזה של פיגמליון. אז זו דוגמה מאוד מוקדמת, פיגמליון וההתגלגלויות שלו. סיפור מאוד מעניין מהתקופה הרומנטית שהוזכרה קודם בשיחה, התקופה הרומנטית שהרבה דברים מעניינים קרו שם בהקשרים האלה של אהבה, סיפור שנקרא איש החול של א' הופמן, ששם יש גיבור שנקרא נתנאל, שהוא מתאהב, סיפור נורא מורכב, אפל כזה עם המון צדד אימה כזו ופנטזיה, והוא מתאהב ביציר גפיו של פרופסור שנקרא ספלנצני, והנערה הזאת נקראת אולימפיה, ונתנאל יש לו איזושהי אהובה שקוראים לה קלרה, אבל כשהוא פוגש את אולימפיה, הוא מתאהב בה, ורציתי לקרוא קטע מתוך התרגום הנפלא של לילי מירסקי לסיפור הזה.
כן, אנא.
כן, זה הרגע שבו נתנאל מתחיל להכיר את אולימפיה. הוא לא חושד שהיא משהו מלבד בן אדם, מלבד נערה, וככה זה מתואר. וכך שכח נתנאל שחיה לה בעולם נערה ושמה קלרה, שהייתה פעם אהובתו. אמו לוטר, כולם נמחו מזיכרונו, הוא חי רק למען אולימפיה לבדה. יום יום ישב עם השעות ארוכות ודיבר אליה על אהבתו, על קרבת נפש תמירה, על אחוות נשמות, ואולימפיה הקשיבה לדבריו בדבקות גדולה. ממעמקי מגירותיו הוציא נתנאל את כל מה שכתב אי פעם, שירים, חזיונות, מעשיות, סיפורים ואגדות פרי דמיונו, ועליהם הוסיף מדי יום גם סונטים, בלדות וקנצונות למיניהן, ואת כל אלה היה מקריא לאולימפיה שעות על שעות, בלי חסך ובלי לאות. אכן מימיו לא נזדמנה לו מאזינה נפלאה כמוה, היא לא רקמה ולא שרגה, לא הציצה מהחלון, לא הכילה ציפורים, לא שעשעה כלבלבים בחיקה, לא שיחקה עם החתול, לא העבירה פיסות נייר מיד אל יד, לא נאלצה להסתיר פיהוק בשיעול חרישי מעושה. בקיצור, שעות על שעות הייתה יושבת בלא ניעה ובלא זיעה, עיניה לטושות אל עיני האהובה, ומבטה הולך ונמלה, אט אט חיות ולהט. רק כשהיה נתנאל קם לבסוף על רגליו, ונושק לידה ואף לשפתיה, הייתה אומרת, ומוסיפה, לילה טוב אהובי. נשמה עמוקה, מופלאה, היה נתנאל קורא בשובו למעונו, רק את מבינה לליבי.
זאת האישה המושלמת פשוט, זה כן. פשוט נפלא, היא לא עושה שום דבר, חוץ מלהסתכל עליך ולהתפעל ממך, זה מקסים.
אבל מצד שני, זה עדיין במקום שבו אנחנו מתקוממים נגד הדבר הזה, כי זה ברור לחלוטין שזה רע, כן? כי הוא מאבד משהו, מאבד את היכולת התקשורת שלו, אחר כך זה נהיה פחות רע, אחר כך אנחנו אומרים בסיפורים מאוחרים יותר, זה פתרון.
אז קודם כל גם בסיפור הזה, הדמות של אולימפיה ואיך שהיא בעצם נקרעת בסוף, הוא מבין שהיא בובה מכנית, ושני הדמויות שיצרו אותה רבים עליהם, וכך מפרקים אותה, והעיניים שלה מתגלגלות על הרצפה, וכל החלקים מתפרקים, זה רגע של אימה צרופה. אז אין פה איזה משהו חיובי או אופטימי בסיפור הזה, אבל הוא באמת מתאר את הפסיביות הזאת של הרובוט הראשון הזה, הקדום, שבאמת מאפשר איזושהי אהבה חד סטרית כזאת, כן? אין שאלות של הסכמה, היא פשוט אוהבת ומקבלת כל מה שהוא עושה ואומר. זה עדיין לא מדע בדיוני, אבל במדע בדיוני אנחנו הולכים לפגוש מין התגלגלויות יותר ברורות של הנושא הזה של הרובוט. ממש הדוגמה, חיפשתי את הדוגמה הראשונה, זה לא כל כך ברור מה היא, אבל אחת הדוגמאות הראשונות לפחות מ-1938 סיפור שהתפרסם בכתב העת Astounding Science Fiction, סיפור שנקרא הלן אולוי, ושם השני של לסטר דל ריי, הוא סופר מדע בדיוני ידוע מתקופת הזהב ההיא, ויש שם, בסיפור הזה יש שתי דמויות די ופיל, האחד הוא מכונאי והשני רופא, והם לוקחים רובוטית שהתפקיד שלה זה לבשל ולנקות בבית, משבשים אותה קצת, משנים כל מיני רכיבים, היא מתחילה לפתח רגשות כלפי פיל, והם מתאהבים וחיים ביחד עד שהוא מת.
וזה יופי, וזה טוב.
זה כיף.
זה גם סיפור עם מוטיבים ככה לא כל כך ברורים, של משהו שהוא ספק אימה, ספק איזשהו מה שאנחנו היינו קוראים לזה uncanny valley היום, המוזרות הזאת של היצור הזה, שלא ברור אם הרגשות שלה הם אמנם אמיתיים, אבל אבל הם כן מספקים כנראה איכשהו את שניהם, באיזשהו אופן, לפחות עד שהוא מת. זו דוגמה די מוקדמת.
מה קורה היום? אנחנו עוד מעט כבר מגיעים לסוף, אנחנו צריכים להתקדם להיום. מה כותבים היום אומרים לדבר הזה? כשזה נעשה, אתה יודע, זה נעשה אפשרי, יש כל מיני, אני מבין שיש התפתחויות טכנולוגיות מדהימות, זה נעשה אפשרי, מה עושים עם זה הכותבים של המדע ביום?
כן, אז דוגמאות יותר מאוחרות, יותר קרובות לימינו, יש את מה שהתגלגל, האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, שהתגלגל לסרט בלייד ראנר, כן. שהיא התאהבות בין גבר לדמות של אנדרואידית, ואולי הוא בעצמו, והם ממש מקיימים, יש ביניהם קשר מאוד מורכב ועמוק, ויש עוד דוגמאות של איידורו של ויליאם גיבסון למשל, הוא סופר ידוע משנת 1996, מהתחום של... מה שהתפתח והפך להיות לכתיבה על עולמות המטאוורס, וזה מתקרב מאוד אלינו, וויליאם גיבסון בסיפור שלו, בספר שלו, איידורו, שזה איידול, מין איידול ביפנית, זה דמות שמתאהבת במימוש וירטואלי של מה שנקרא איידול יפנית, זאת אומרת, מין כוכבת פופ שאין לה קיום בעולם, אמיתי, היא כולה וירטואלית, וזה דבר שבעצם גיבסון חזה, זאת אומרת, בשנים היום, מ-2007 ואילך, אנחנו פוגשים את הדמויות האלה שהן לא מציאותיות, כוכבות פופ יפניות לא מציאותיות, שאפשר ורבים מתאהבים בהן, וזה באמת מגיע למה שאנחנו פוגשים היום בהמון צורות. אנחנו יכולים להתאהב, אני חושב כבר, ויש דוגמאות לסיפורי התאהבות ברובוטים, כל מיני סיפורים צהבבים על חתונות עם רובוטים, אז זה קורה, כאילו אפשר לחשוב, להתחיל לדון האם זה טוב, האם זה רע, אבל זה בהחלט, אני חושב שאנשים מתחילים לפתח רגשות. דרך אגב, מעניין שרוב הסיפורים העבר, בדרך כלל זה גבר שמתאהב באישה רובוטית. יש מעט מאוד דוגמאות הפוכות. זה גם, כאילו, אומר משהו על ההתאהבות הזאת ביציר כפינו. הגברים ממציאים משהו שהוא אולי פסיבי ונענה לכל צרכיהם, ואז הם מתאהבים בו גם, כאילו, שזה אולי לא כל כך מפתיע.
פתטי.
לא מפתיע בכלל,
פתטי. כן, נכון, זה משהו עצוב, עצוב מאוד. מאיה ציינה משהו לגבי הסכמה בהתחלה, וכן, אני חושב שכל השאלות האלה, כל הדיונים סביב רגשות ורובוטים והתגובות שלהם אלינו, זה מופיע גם בסרטים כמו הר למשל. יש פה שאלה, באמת, זה דיון על הסכמה בעצם, כי היצורים האלה שבהם הגברים בדרך כלל מתאהבים, הם יצורים שאין שאלה של הסכמה, הם נוצרו כדי לרצות בעצם, וזה משהו שהוא, יש בזה משהו מטריד, גם ההתרגלות הזאת לדבר ולשוחח עם צ'אטבוטים שכל מה שהם עושים, גם GPT-3 והווריאציות שקיימות היום של בוטים, צ'אט-GPT בעצם כל מה שהוא עושה זה לנסות לרצות אותם, לענות כמו שנרצה, ואני חושב שכן, זה מייצר בני אדם שמתרגלים לסוג הזה של שיח, שבו הצד השני הטכנולוגי רק נענה, ואולי זה קשור בכלל לרוח הזמן של safe zone, ואנחנו צריכים להיות מאוד מוגנים ושלא יפגעו בנו, שהכל יהיה נורא נורא נעים.
נכון, שלא יעליבו אותנו.
בדיוק, הרובוטים לא יעליבו אותם.
סיוט את העולם שלכם, בועז לוי, אין לי מה להגיד לך.
לא, זה עולם, יש בו צדדים אחרים, אני ממש מסכים איתך.
טוב. אנחנו לא אופטימיים אז בקשר לאהבה בעתיד, אבל בועז לוי, אתה תבוא אלינו שוב.
אנחנו אותך אוהבים.
אותך אוהבים ותבוא אלינו עם חדשות טובות. תודה רבה על זה.
תודה בועז.
להתראות.
יובל, אנחנו נשמע עוד שיר. הפעם של המשורר אלכס בן ארי, הוא יקרא שיר, הוא כתב מלא ספרי שירה, אלכס.
נכון.
גשם שיורד לאט יותר, מים מים, התקווה 69, קורת השער וימים סמויים, ובקרוב יוצא לו ספר חדש. הנה.
אלכס, אתה מתגעגע, מתוך ספר שירה שירי אור בחודשים הקרובים. אלכס, אתה מתגעגע, אתה יושב בלילה ומתגעגע, לבד, מול חלון גדול, בחוץ חושך, בינך לבינו משתקפת מנורת הבית. אל תפחד, אתה מתגעגע, תן לזה לבוא, אל תקום, אל תכתוב, ותר לו. מסור את עצמך בידו. זה מה שיש עכשיו, אלכס, הכמעט חסר הצורה הזה. פתח לו, דובב אותו, התר לו מה שברצונו. קום, לך בבית כאילו הוא לא פה. תן לו לרמות אותך, להידמות לדרך.
זה יופי. אנחנו מסיימים את החלק הזה של המשוררים שקוראים לנו שירה, ליום האהבה, עם שיר שתקרא לנו ריטה קוגן, שהיא משוררת וסופרת, היא כתבה את ספר הפרוזה ארץ סלע, ואת ספרי השירה הראשון לשגיאות כתיב, סוס בחצאית ומחלת יבשה.
שיר מתוך סוס מחצאית, ששמו דוב חום במחובר. דוב חום שוכב במיטתי, דורש סיפורים לפני השינה. גוף חם, שינה לידי, מתאים איסורים מלפני השינה. טפטפתי חלב נרות על פניו, נרות ארורים, קרינה, שינה. הופך את עצמי שמאל ימין, בטן גב, רפת איברים ולא ישנה. האם יהפוך פרווה ישנה לאור גברים וינוס בחמה לאגדה ממערב ללבנה, לסיפורים ממזרח לחמה? דוב חום אוחז בכף ידי, מפר סיפורים לפני השינה. גוף חם, שינה לידי, טובה ביקורים, אני ישנה.
ריטה קוגן.
כן.
יפה. אני אוהבת איך שהיא קוראת. טוב, אנחנו גמרנו עם העניין הזה של אהבה להיום.
ברוך השם, סיימנו עם אהבה עד טו באב.
עד כאן התוכנית שלנו להיום, אבל בואו נגיד לכם שהיום לכבוד יום האהבה הבינלאומי, אנחנו משדרים, כאן תרבות משדרים בשעה 4 אחר הצהריים, בשידור חוזר את התוכנית פופ-אפ עם המדריך המלא של פופ-אפ לשבורי הלב. אלעד ברנוי, עורך ומגיש פופ-אפ, פנה לאומנים ואומניות ואנשי רוח ותרבות, וביקש מהם לספר על דבר אחד שהם למדו מהתרבות הפופולרית, שיר או סדרה או סרט שעזרו להם להתמודד עם לב שבור. יצא דבר מאוד יפה, עם שלל עצות להתגבר על הדבר הזה.
בואי נגיד, יש שם עצה גם ממך.
יש שם גם עצה ממני.
עצה טובה.
כן? אהבת אותה?
בטח. אני לא מגלה אבל מהי.
לא. תאזינו בבקשה ב-4, למרות שיש את זה גם בספוטיפיי וככה.
יכולים להזין לזה עכשיו. לזה עכשיו.
יש שם אוסף של גישות שונות של אנשים לדבר הזה שנקרא לב שבור. אני בעד להתקדם בכל מקרה. עורכת התוכנית שלנו היא נועה בן הגיא על הביצוע הטכני, חן עוז. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
בלי אהבה מחר.
בלי נדר. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.